Avevo un bacione. Niente di Roma. Mi ci sono se feo. זה חלק ב', תורה פ"ה. הסגנון של התורה הזאת הוא קשה קצת, זה נכתב בראשי פרקים בערך, בסגנון לא רגיל. קצת לפענח את זה כמה שנצליח. אגוזים הנקראים לוזים. השם הזה לוז הוא משמש בעברית לשני, יש אגוז שנקרא לוז, יש את עצם הלוז. אגוז שנקרא לוז הוא משהו עגול שהיו משתמשים בו באבילות, כמו ביצה, כמו עדשים. היו משתמשים גם באגוזים האלה. עגול, גלגל החוזר בעולם, אבילות תמיד מורמזת דבר עגול. זה צד אחד, ובאמת לאגוז הזה יש קליפה קשה. אוי ואבוי למי שמנסה לפצח אותו עם השיניים. מצד שני, הפירוש השני של המילה לוז, עצם הלוז, עצם הלוז כתוב בדברי חז"ל שהוא לא מתבלה ושממנו נבנה גוף חזרה תחיית המתים. זאת אומרת, יש כאן דבר והיפוכו. אז האגוזים האלה נקראים לוזים, הם רומזים לבחינת לאה. אצליה גם רואים את שתי הנקודות האלה. מצד אחד, היא חששה שהיא תיפול בגורלו של עשיו. כן? היא הייתה פחות מועדפת, מה שנקרא. ומצד שני, משיח בן דוד יוצא מלאה. הם רומזים לבחינת לאה. לאה מרמזת על הבינה. בתורה כתוב, וללבן... שגם לבן על פי קבלה הוא רומז על איזה מדרגה למעלה, ולא לבן שאנחנו מכירים. ללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. שם הגדולה אנחנו קוראים כאילו שכתוב שם ה' גדולה, ושם הקטנה זה כאילו שכתוב שם ה' קטנה. הה' הגדולה זה ה' הראשונה של שם הוויה, שהיא מרמזת על הבינה. ההיא הקטנה מרמזת על המלכות. המלכות נקראת רחל. רחל, איך כתוב שם בפסוק? כרחל לפני גוזזיה נעלמה. גוזזים אותה והיא שותקת, אין לה מה לעשות. והיא נשארת קרלה והיא לא משמיעה קול, היא נעלמה. זה משל על גלות השכינה. זה כתוב על הגלות. כרחל לפני גוזזיה נעלמה. אז יש לנו... בינתיים הוא לא מדבר על אפילו, הוא מדבר על לאה. לאה מרמזת על בחינת בינה שהיא בעורף. לאה שהיא בעורף, המשמעות של זה, יש לנו בדרך כלל, אנחנו מחלקים את המציאות, פנים ועורף, או פנים ואחור, זאת אומרת קדימה ואחורה. ישיב אחור ימינו, זה ביטוי על מה? על הגלות, נכון? מלאך השם הולך לפניהם בעמוד אש יומם, בעמוד ענן יומם, בעמוד אש לילה, אז זה דיבור של גאולה, ללכת להתקדם, ללכת קדימה. אותו דבר יש לנו ימין ושמאל, בימין יש יותר גילוי של הנפש. ימין מראה על גילוי אלוקות, השמאל מראה על צמצום. בשמאל יש הרבה פחות כוח, יש הרבה פחות רגש. יש לנו גם מעלה ומטה. המעלה מראה יותר על גילוי, והמטה מראה יותר על הסתרה. וכן הלאה, אם נמשיך, פנימה והחוצה. פנימיות מראה על גילוי יותר גדול, וחיצוניות מראה על הסתרה. לפעמים הדברים האלה מתחלפים. לפעמים במקום לדבר על יותר גבוה, אנחנו מדברים על יותר פנימי. או במקום לדבר על משהו שהוא יותר קדימה, אנחנו אומרים שהוא בימין. במקום לדבר על משהו שהחוב באחורה, אנחנו אומרים שהוא בשמאל. רק השבוע ראיתי לזה דוגמה ושכחתי. ראיתי דוגמה באיזה ספר, תלמידי הבעל שם טוב. לא זוכר, אבל על כל פנים, אם אנחנו מדברים על עורף, אז זה תמיד יחסית למשהו. אם הבינה היא בעורף, אז החוכמה היא בפנים. בדרך כלל אנחנו לא מציירים את זה בקדימה ואחורה. חוכמה ובינה בדרך כלל מופיעים כימין ושמאל. חוכמה, צריך לעשות את זה הפוך. אתם רואים את השמאל שלי בצד ימין. אז יוצא חוכמה, בינה ודעת. אחר כך יש עוד פעם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. המלכות באמצע והכתר באמצע. המלכות מסכמת את הכל והכתר כולל את הכל. אבל הבינה היא בשמאל. למה הבינה היא בשמאל? למה חוכמה היא בימין? בחוכמה יש יותר גילוי אור מאשר בבינה. בבינה יש יותר פרטים. הפרטים נחוצים כשהאור מסתלק. ריבוי הפרטים מראה דווקא על צמצום, למרות שזה ריבוי. אבל אם למשל מישהו מאיתנו יהיה לו איזה רעיון שהוא דבוק בו לגמרי, זה מאיר לו, זה כאילו תפס את כל כולו, הוא רוצה לסכם לעצמו את הרעיון, אז הוא יכול לתמצת את זה בשורה. אבל אם הוא צריך לכתוב על זה מאמר לכל הקהילה הקדושה, אז הוא יכתוב על זה 20 משפטים או 20 דפים, כי הם, אין להם את ההתאחדות הזאת עם הרעיון כמו לו. הם רחוקים מזה, אז הם רחוקים, אז הוא צריך להלביש את זה בהרבה מילים, בהרבה אותיות, כדי לשכנע אותם. ככל שהם יותר רחוקים, הוא צריך יותר מילים. זאת אומרת שככל שיש יותר צמצום, יש יותר פרטים. זה בדיוק העבודה של הבינה. עם איזה כוח הוא לוקח את הרעיון שיש לו, הוא כותב את זה 20 דפים, עם הבינה. הבינה בונה מבנים. בכל מבנה יש קצוות. ומבנה זה תמיד צורה חיצונית, הנה אמרתי חיצון ופנימי. גם שיניתי, אבל ככה זה, תמיד, לא כל פעם מתאים ביטוי אחר. מבנה זה צורה חיצונית של רעיון. הרעיון זה הפנימיות של המבנה. הרעיון מופיע פעם אחת נקודתית, פעם אחת בתור מבנה רעיוני שאפשר להעביר עליו קורס, כן? אבל בעצם יש נקודה אחת. אז החוכמה היא הנגיעה הבלתי אמצעית בדבר. והבינה זה כבר המניפולציה, זה כבר אם אני לא נוגע בדבר עצמו, אני אקבל את זה על ידי שיסבירו לי. בדרך כלל אנחנו אומרים שבחוכמה מבינים את הדבר, ובבינה מבינים דבר מתוך דבר. אמר פעם רב צבי חשי, מי שמכיר אותו, אמר שהאנשים, הוא גאון עצום, האנשים מכירים את זה, האנשים מבינים את המשפט הזה בצורה הפוכה לגמרי. הוא אומר, בבינה מבינים דבר מתוך דבר, מתוך א' מגיעים לב', עם החוכמה מבינים ישר את הב', לא צריך להבין דבר מתוך דבר. לא שעם החוכמה מבינים את האלף, ועם הבינה מתקדמים ומבינים את הב', זה לא נכון. עם החוכמה קולטים ישר את הב', ובבינה אתה לא קולט את הב', אז אתה עושה מניפולציה, דרך האלף אתה מגיע לב'. דרך האלף שאותו קלטת, אתה מכריח שגם הבית הוא נכון. ואתה לא מתקרב אליו, אתה רק יכול להחליט מה נכון, מה לא נכון. איך, כמו שמישהו שואל, איך להסביר את זה? או ילד קטן שואל איך לקרוא לזה. אחרי שאומרים לו, קוראים לזה ים, או קוראים לזה ברז, או קוראים לזה מנורה, אז הוא נרגע, כי כבר הצלחנו להרדים לו את המוח. שאם הוא יודע איך לקרוא לזה, אז הוא כבר באשליה שהוא כבר מצא את זה. ובעצם הוא מבין את העניין בדיוק אותו דבר כמו לפני שהוא יודע לקרוא בשם. השם זה דבר חיצוני, וכל הפרטים הם דברים חיצוניים. דרך הפרטים יש לנו איזשהו, אם יצרפו לנו את הפרטים בצורה לא נכונה, אז נבין שזה לא נכון, אבל לא יותר מזה. אז לכן הבינה נמצאת בצד השמאל, והיא גם והיא בעצם שם מברך אותך. מה זה? אסור לפנק בני אדם יותר מדי, אתה יודע?
חשש...
אחר כך הם מתחילים לנצל. תשמור על עצמך. אז אותו דבר אנחנו אומרים, החוכמה היא בקדימה, במקום של העיניים. הבינה היא במקום שלא רואים, היא בעורף. כשאתה רואה בן אדם מהעורף, אתה רק מנחש בערך מי הוא. זה הסוד של ראית את אחוריי ופניי לא הראו. ושם יש כמה אפשרויות להסביר את זה, אבל לפי הפשט, ברמב"ם כתוב שזה הפשט. ראית את אחוריי זה שאתה יודע לקטלג דברים, אתה יודע להשיג. כמו שיודעים להפריד דברים שרואים בני אדם, כמו שיודעים להפריד בין בני אדם כשרואים אותם מהעורף. אז זה חושך. זה עבודה של חושך, זה תיקון החושך. והחוכמה זה אור. יחסית מהחוכמה, הבינה זה חושך. ולכן עצם הלוז שהיא מרמזת על הבינה דווקא, תכף נראה למה. עצם הלוז שייכת לתחיית המתים, היא יצא צריכה לרמז על פנידות הכתר, אני יודע על מה. למה דווקא על הבינה? אבל עצם הלוז שהיא מרמזת על הבינה, היא נמצאת פיזית בעורף. גם מוח הבינה נמצא פיזית באונה השמאלית של המוח. והחוכמה נמצא בצד הימני. האינטלקט נמצא בצד שמאל, והחוכמה, האינטואיציה, האור, כל העניינים הפנימיים יותר שייכים לצד ימין של המוח. אפשר לבדוק את זה אם בן אדם חס וחלילה, אם הוא חוטף סטרוק, לפי איפה שהוא נפגע, את הכישורים האלו הוא מאבד. אז אם בן אדם נפגע בצד שמאל, אז הוא לא מבין דיבורים. ובניגונים הוא נהיה פתאום יותר חד, יותר מדויק, ובדיבורים הוא... ולפעמים להפך. יש כל מיני, יש, גם בכל צד יש התקללות של צד אחר, כתבו על זה הרבה, לא נוגע. על כל פנים, הבינה היא בעורף. והאגוז הזה שנקרא לוז, יש לו בדיוק את אותו סיפור כמו הבינה שהיא בעורף. זה דבר שצריך לתקן אותו. בחיצוניות יש לו קליפה קשה, הוא מראה על הבילות, הוא עגול, כמו ביצה. ובפנימיות, אז הוא הלוז. הלוז זה ראשי תיבות הוא לבדו ואין זולתו. זה עצם הלוז של עם ישראל. שהיא נוקבה ראשונה. מה פירוש העצם הלוז היא הנוקבה הראשונה, הלאה היא הנוקבה הראשונה, אז בתנך לאה היא האישה הראשונה של יעקב. בקבלה, כל הצד השמאלי של הספירות זה הנקבה. זה תמיד הרחבה של מה שיש בצד הימין בצורה נקודתית. זה הרחבה, כמו שאמרנו קודם, הבינה בונה המון פרטים, אור יש שם פחות, אבל פרטים יש שם יותר. אז זה בדיוק כמו שהנקבה מקבלת את הטיפה ובונה מזה ולד. זה בדיוק אותו עניין. אז הבינה היא הנקבה הראשונה. הנקבה השנייה, פה כשמדברים, זה המלכות. בעצם כל מה שבצד שמאל זה נקבה. הבינה, הגבורה, ההוד והמלכות. המלכות היא באמצע, אבל היא נוטה לשמאל. כתוב שהמלכות היא עיקר בניינה מהגבורות. והמלכות היא כנגד רחל, זה הנוקבה השנייה. מה נולד מהבינה? הבינה זה כמו אימא, כל המידות, כל המידות, כולל המלכות. כל המידות, זאת אומרת, כל עולם הרגש נוצר מהבינה. יכול להיווצר עולם של רגש גם שלקנות בחבר שיש לו אוטו חדש, לא צריך הרבה בינה. צריך משהו פחות בינה. כי שמה עובד, הקליפה עובדת והרגשות מחוברות, עין רואה והלב חומד, זה הכל תהליך כזה חיצוני כקצף על פני המים. מקנים ויום אחרי זה שוכחים ואחרי זה מקנים כבר במישהו אחר. כבר לא זה, זה לא, זה כלום בעצם, אין על מה לדבר. אבל בשביל לעורר, להתעורר ברגש, בקדושה, בקודש, ברוחניות, אהבת ישראל, אהבת השם, אהבת התורה, יראת השם, כן, איך השפת אמת אומר, יראת שמיים, אם אני עכשיו אסתכל על מה שלא צריך, איך תראה השבת שלי? זה כבר, פה צריך בינה, פה צריך להתבונן. אם בן אדם מתבונן, והוא מתבונן עם דעת, עם העמקת הדעת, הוא מתחבר לזה, נולדים לו מידות. ואני לא יודע אם שייך להגיד להבדיל אלפי הבדלות בתוך הקדושה, אבל בספירות העליונות, המידות, החסד, הגבורה, התפארת וכולי, משתלשלות מהבינה. והמרכז של כל המידות זה מידת הרחמים. בכל המידות יש שייכות עם הזולת. מידת הרחמים זה הנקודה של ההזדהות הכי גדולה עם מישהו אחר. כי אתה מרחם עליו, ואתה לא שואל אפילו אם מגיע לו או לא מגיע לו. בחסד ובדין אתה שואל אם מגיע לו. גם בחסד אתה שואל אם מגיע לו, רק בדרך כלל אם אתה בעולם החסד, אתה תמיד מקבל תשובה חיובית. אבל אתה שואל אם מגיע לו. אם לא מגיע לו, הוא לא יקבל, אבל במידת הרחמים אתה מזדהה איתו. מגיע לו, לא מגיע לו, כואב לו. המידת הרחמים באמת היא עומדת בקו האמצעי. היא יונקת מהלוז הזה. אמרנו, הוא לבדו ואין זולתו. כאב זה ראשי תיבות, כי אין בלתיך. זה הכאב הכי גדול. אין בלתיך, ואיפה אנחנו? אז אם אני מרחם על מישהו ואני מרגיש את הכאב שלו, סימן שאני נוגע במקום שאנחנו אחד. במקום הכי עמוק בנפש. אחרת מה פתאום שאני ארגיש את הכאב שלך? מה פתאום? לך כואב, לא לי. אם אני מרגיש כאב של מישהו אחר, סימן שאני הגעתי בנפש למקום ש... איך כתוב שם? אב אחד בראנו. זה מקום מאוד עמוק. וזה המקום המרכזי של כל המידות. לעורר את המידות, בוא נגיד ככה, הבינה לא בורט את המידות, אבל היא מולידה אותם. כמו שאמא לא בורט את הילדים, היא מולידה אותם. הבינה מולידה אותם, זאת אומרת, היא מעוררת את המידות שיצאו מהכוח אל הפועל. זה מה שהבינה עושה, ועיקר המידות זה הרחמים, ומי מרמז על הרחמים מהאבות הקדושים? יעקב, מידת התפארת. יעקב מביא את הבינה לבית המקדש. מה זה בית המקדש? מקדש השם כוננו ידיך. איזה שם כתוב שם? מה כתוב?
שם אדנות.
שם אדנות זה מידת המלכות. בית המקדש נקרא בית על שם המלכות. ויש להם בתים, זה בתי כהונה ובתי מלכות. וכשהנביא אומר לדוד שהמלכות שלו תימשך, היא אומרת שהשם יבנה לך בית. הנביא אומר לו, השם יבנה לך בית. המלכות נקראת בית בגלל שכל הספירות העליונות מתנגזים אל המלכות. אם היא אוספת בתוכה, היא כנסת ישראל, היא כונסת בתוכה את כל מה שאומר המילה ישראל. ישראל זה יעקב, זה המרכז של כל המידות, ואת כולם המלכות כונסת אל עצמה. זה בדיוק השראת השכינה של בית המקדש. ויעקב מגיע לבית המקדש, יעקב מגיע לבית אל, והוא חוזר חזרה לבית המקדש בקפיצת הדרך, כי הוא אומר לעצמו, איך ייתכן שהייתי על מקום שהתפללו באבותיי ואני לא התפללתי? אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו ועושה לו קפיצת הדרך. כשיעקב בא לבית אל, הוא רואה חלום עם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, מהלכי אלוקים עולים ויורדים בו, וזה מרומז כל הגלויות וכל הגאולות. ואז הוא קם בבוקר ואומר, אין זה כי אם בית אלוקים, ויקרא לשם למקום הזה בית כן, ואולם לוז שם העיר בראשונה. זאת אומרת, התחנה הראשונה בדרך לבית המקדש זה הבינה, זה הלוז, הלוז שנמצא בעורף. ממנו מגיעים, ממשיכים מעלה, פוגשים את יעקב, את המידות. אחרי הבינה, אחרי ההתבוננות, מגיעים המידות. ובסוף מגיעים לבית המקדש. לבית המקדש זה כבר השחיית השכינה בתוך המציאות של העולם, מגיעים אל המלכות, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל העולם. בית המקדש היה חלונות שהיו משדרים רעיון שהאור יוצא מבית המקדש לכל העולם. לא שהאור צריך להיכנס מהחוץ לבית המקדש, אלא מפנים החוצה. וזה התפקיד של היהודי שנכנס לבית המקדש, וזה בנו את בית המקדש. זה התיקון השלם. אז היה לנו פה את תיקון לאה, עשינו תיקון חצות עכשיו. היה לנו תיקון לאה, זה התיקון של ההתבוננות. ההתבוננות שלנו יכולה להיות הפוכה. יכולה להיות שכל העולם, אמרנו, כל הגויים השיקורים יסתובבו לנו במוח, ואפילו לא ניקח לנו זמן בשביל לזרוק אותם החוצה. כי זהו, זה המובן מאליו, זה העולם וכל ה... לא יודע איך לקרוא לזה, כל הרעיונות של העולם, רעיונות הבל, רעיונות אמיתיים, אבל נקודת המוצא זה העולם. והנקודת המוצא של נשמה, הבינה המתוקנת, שנקודת המוצא היא שהוא לבדו ואין זולתו, זה נקודת המוצא. הבינה לא משיגה את זה, החוכמה משיגה את זה. אבל הבינה מאמינה בזה, ועל זה היא מבססת את כל ההתבוננויות שלה. למעשה זו התבוננות לא רק בגדולת השם, גם באחדות השם. זה הלוז. ביחד עם הענווה, היא יודעת שהיא עדיין בעורף. היא יודעת שלא התגלה לה שום דבר. אז מה מקבלים מזה? מקבלים מזה געגועים עד אין קץ. זה בדיוק העניין של מידת הרחמים. מבינים את גודל הרחמנות מצד אחד על הנשמה שירדה למטה, מלובשת בגוף. מצד שני מבינים שביחד עם זה השם יתברך לא עזב אותנו ומרחם עלינו כל הזמן. כי אחרת, אם אולי המרחם עלינו, לא היינו יודעים אפילו כמה רחמנות עלינו. אחד שבאמת רחמנות עליו, זה אותו אחד שלא יודע כמה רחמנות עליו. עליו באמת יש רחמנות. זאת אומרת שגם בסיפור הזה של להשתמש עם הלוז, להשתמש עם הבינה, להתבונן וליצור את הרחמים, יש עוד פעם את שני הסיפורים האלה, שבפנימיות הכל טוב, בחיצוניות רואים כמה רחמנות יש. זה מבנה כזה. וזה שפירוש רש"י, שדרך לוז נכנסים לבית אל. זה ברור? דרך לוז נכנסים לבית אל. אם אתה מתקן את הבינה, אז על ידי זה אתה יכול להגיע בסוף, לתקן, להגיע חזרה לבית המקדש. הרבה פעמים הסדר אצלנו הפוך. אני רוצה שתבינו, בתיקון חצות, תיקון רחל מופיע קודם. ואנחנו בדרך כלל מתקנים את המעשים, הרבה לפני שמתקנים את המידות, לפני שמתקנים את הבינה. כי ככה הסדר. קודם כל, זה יותר נגיש. ופה יש לנו בחירה מהרגע לרגע, דיברנו על זה. זה החשבון הפשוט. דיברנו על זה כשלמדנו תורת התוו. החשבון המשמעותי הפשוט זה לתקן את המעשים. אחר כך צריך להתחיל לתקן את השכל ואת הלב, את כל הדברים האלה. אבל יש מקום גם לסדר הזה. זה נקרא סדר מלמעלה למטה. יש סדר עבודה מלמטה למעלה, ויש סדר עבודה מלמעלה למטה. יש מקום לשניהם. אם הבן אדם כבר, פחות או יותר מבחינת המעשים שלו, הולך בתלם, אז העבודה שלו עכשיו זה להתחיל לתקן את עצמו מהשורש. אפשר לראות דוגמה, בן אדם לחברו, שם תמיד רואים את הכל הכי ברור, זה הכי פחות מבלבל. אם אני מדבר לא נכון, אני פונה למישהו בצורה לא נכונה, את מה אני צריך לתקן? את הדיבור שלי או את החשיבה שלי? את צורת החשיבה שלי. מה אני צריך לתקן? אני צריך ללכת לקורס שמלמדים אותי איך פונים לזה ואיך פונים לזה, כמספר בני אדם בכדור הארץ, כל כך בקורסים צריך. אבל אם אני מתקן צורת החשיבה שלי, אני מתקן בשורש, ממילא הדיבור נהיה מתוקן. זאת אומרת שגם בדברים פשוטים, יומיומיים, אנחנו הרבה, אפילו את התיקון בפועל, אנחנו מתחילים מפה. לא מהביצוע. וכל שכן אם בן אדם רוצה תיקון אמיתי בנפש, הוא רוצה תיקון המידות, אז ודאי שצריך להתחיל מהבינה. ושם הרבנו אומר, העיקר זה הדעת. וצריך לתקן את המעשים כדי שהדעת תוכל להופיע. הדעת היא פנימית כזאת, היא לא אוהבת להופיע. אם הסביבה היא נקייה, אז הדעת יכולה להופיע. דיברנו על זה בשבועות שעברות. עכשיו פה מדבר על תיקון הבינה. פה זה כאילו שקוראים את תיקון חצות בסדר הפוך. קודם את תיקון לאה, ואחרי זה תיקון רחל. יש סדר בנפש, יכול להיות סדר בפועל, זה ככה, כמו שזה בסידור, ככה זה צריך להיות. אבל בנפש יש גם סדר כזה. וזהו, נחמו נחמו. מה זה הנחמו נחמו? למה זה נחמו פעמיים? האמת, שצריך לנחם אותנו שלוש פעמים. היה אצל יהודים, היו ילדים בחדר. כמעט לא צריך ספר בתורה הזאת. כל כך הרבה צריך לדבר, כל כך קצת כתוב פה. מחילה. הילדים בחדר היו מקבלים שיעור לפני תשעה באב, לפני 17 בתמוז. פעם היו מספרים להם ככה, היו אומרים שפעם היה איזה יהודי. סיפרתי לכם איזה פעם, זה היה לפני הרבה זמן. היה פעם איזה יהודי שהיה סוחר יערות, והוא, בשביל לסגור עסקה, הוא היה צריך דמי קדימה, היה צריך הרבה כסף. ואחר כך היה יכול להרוויח מיליונים. סוחר יערות. פעם היה בדרך, ומישהו רצה למכור לו יער, שלפי המומחיות שלו, היה אמור להרוויח על זה המון כסף. הדמי קדימה נשארו בבית. איפה הוא שם את זה בבית? הוא חתך בעובי את לוח הכריכה של אלבום התמונות של הילד הקטן שלו. שם הכניס את המעטפה עם הכסף, הדביק איזה חזרה. עכשיו הוא התברר, וזה ככה זה נשמר בבית. עכשיו התברר לו, הוא חזר הביתה, הוא הולך לחפש את האלבום, לא מוצאים את האלבום, האלבום לא במקום. איפה האלבום? הילד אומר, נשארתי אותו בתנור. בתנור, היה קיץ, ולא השתמשו בתנור כל הזמן, הילדים שיחקו בתנור. מישהו החליט לפות שם איזה כמות אגונה של לחם, לקח את תנור החורף, והפעיל אותו באמצע הקיץ, ואז האלבום נשרף. ואז שלושה בני אדם בוכים. הילד בוכה על התמונות, והאמא בוכה על הסכום הגדול של הכסף שהיה בתוך האלבום. ואבא בוכה על המיליון שהוא הפסיד עכשיו. שיכול להרוויח את המיליונים הזה. אמרו לילדים, תראו, כשבית המקדש נחרב, אז היו אנשים עם השגה מאוד פשוטה, בית המקדש היה בניין מאוד יפה, מאוד מרשים. לעולם ועד לא יראו עוד פעם את המקום הזה. היה להם כל כך בנוסטלגיה בית המקדש. הם בחו. היו אנשים שהבינו שעכשיו יוצאים לגלות, וזה גלות רוחנית, זה גלות גשמית, ואתה יודע מתי זה יתחיל, אתה לא יודע מתי זה ייגמר. אתה לא יודע איך תעבור את זה. בחו. והיו צדיקים שבחו על גלות השכינה. שזה כיתה אחרת לגמרי. וכולם בחו. אז כאילו נתנו לילד עוד כמה קומות בתור שאיפה להסתכל על זה בצורה יותר עמוקה. לא כאילו, בסדר. היה פעם בית יפה לפני 2000 שנה והוא נחרב. לא מעניין אותי. אז זהו, זה, מה הנמשל מכל זה? את הנמשל הילדים לא אמרו, אבל יש באמת שלוש רמות. כתוב בפסוק, כציפור נודדת ממקומה, כן איש נודד ממקומו. נכון? יש פסוק כזה, זוכרים? כן. דיברנו על זה. כציפור נודדת ממקומה, כן איש, מה פשט? מה פשט? הציפור זה המלכות. יש בסיפורי מעשיות את שני הציפורים. זה כנסת ישראל, המלכות ועם ישראל למטה. מי זה האיש הנודד ממקומו? המלכות ירדה בגלות. מי זה האיש הנודד ממקומו? אתה זוכר? קדוש ברוך הוא. משבריחו בגלות הסליק לאלה עולה אלה. הוא מסתלק. ואנחנו נשארים השכינה בגלות, הקדוש ברוך הוא מסתלק. אז זה גלות גם לקדוש ברוך הוא וגם לשכינה, זה שתי גלויות. בפירוש הקדוש ברוך הוא מסתלק, המידות לא מהירים. הדעת לא מהירה, המידות לא מהירים, אין רוח הקודש, אין נבואה, אין דעת. עבודת השם יותר קשה, הגשמיות תופסת יותר מקום. זה יותר קשה. יותר קשה. אז העמידות בגלות, אז זה חורבן אחד. ויש עוד חורבן יותר גדול, יותר גבוה, בלוז. העצם בלוז, שהוא בעצם מראה על תחיית המתים, ועל הוא לבדו ואין זולתו, בסוף במקומו, איך הוא מופיע לנו? הוא מופיע לנו כמו גוזים שנותנים להבל, שאומרים לו גלגל חוזר הוא בעולם. זאת אומרת, הבינה ירדה בגלות, באיזשהו אופן. הבינה לא יורדת בגלות באותו אופן כמו המלכות, אבל גם הבינה היא נפגמת. עם ישראל בגלות אבל תפיסת עולם הגויית עם כל החוכמות שלהם תפסים להם מקום מרכזי בחשיבה שלנו, וכאילו זה הופך להיות המובן מאליו. כן? כאילו המובן מאליו זה שאנחנו חברה כזאת והחוקים הם כאלה וכל זה, זה הכל לא מתחיל ולא נגמר, אבל זה כאילו זה תפס שביטה במוח, בלב, בזה. זה הבינה בגלות. ובעצם היה צריך נחמה בשלושה, לא נחמה בכפליים. היה צריך להיות כתוב נחמו, נחמו, נחמו. אבל מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שתופסים את הראשון ואת האחרון. אם רוצים לעשות תיקון, אם רוצים לעשות תיקון בלב, אז צריך לעשות תיקון בראש ובפה. זה כנגד רחל, כנגד הדיבור, כנגד המלכות. ובראש צריך לעשות את התיקון כנגד לאה. אז יש לנו שני תיקונים, תיקון רחל ותיקון לאה, וכנגד זה יש נחמו נחמו. הקדוש ברוך הוא אומר לקטה בכפליים, נחמה בכפליים, ושתי פעמים נחמו גימטרי הקודקוד. מה זה הקודקוד? כשעולים מכאן עד הקודקוד, אז זה המקום של העיניים, המקום של הפה, המקום של האף, המקום שמכירים את הבן אדם, שאפשר לזהות אותו. רואים את המבט בעיניים, אפשר לראות אם הוא חכם, אם הוא טיפש, אם אפשר לשמוך עליו. הרבה דברים רואים בעיניים. אתה רואה את הבן אדם מאחורה, אתה רק רואה אם יש לו גיבנת או לא, זה מה שאתה רואה. זה מראה על הרבה דברים, אבל זה לא מראה כל כך כמו שאתה רואה את העיניים. אז זאת אומרת שמהקודקוד מתחיל בחינת אחוריים. משם מתחיל כבר העורף. והנחמו נחמו, פעמיים נחמו, זה בדיוק הגמטריה של 206, של קודקוד. וגם הגמטריה של יצחק, שזה מידת הדין, מידת הגבורה. וגם על יצחק לעתיד לבוא יגידו לאבינו אתה יותר משל אברהם ויעקב. לעתיד לבוא יצחק יותר גדול. הכל אותו עניין, שבפנימיות בעצם מתרחש פה משהו נפלא, בחיצוניות אנחנו רואים רק את, רק את ההסתרה. יש... למשל מרבי הלל, רבי הלל מפריץ', שאומר שעל החורבן, חז"ל אמרו שביום שנפל בית המקדש נולד משיח. מי שהיה מלכת אלעזר, מונקאץ', כשהיה יוצא לו לכתוב מכתב בתשעה באבחה הצהריים, אז היה כותב יום שבו נולד הגואל. זה היה במקום תאריך, ככה היה כותב. אז הוא כותב, למה ביום שנחל בית המקדש נולד משיח, באיזה אופן זה, מה היה שם? אז הוא אומר משל פשוט, מהיום יום. הוא אומר, יושב מורה עם תלמידים, והוא מלמד אותם, והם מאוד נהנים, ופתאום הוא שותק. ואז הם מתחילים לחשוב שהוא ראה להם חטאים ועוונות, והוא מקפיד עליהם. בסוף מה מתברר? מתברר שעלה לו איזה רעיון חדש, והוא רוצה לתת להם את זה. אבל בינתיים הם עוד לא רואים, וזה לוקח זמן, איך להביא אותם למקום שיוכל לתת להם את זה. בינתיים הוא שותק. אז הם רואים את החורבן, אבל הוא מצידו, הוא רואה, שבוע ראיתי באיזה מקום, מישהו מביא מהקדמונים, שמתי התחיל לבנות בית המקדש השלישי? לכאורה התשובה עדיין לא. בית המקדש השלישי, הוא אומר לו, מהרגע שנחרב השני, התחיל לבנות השלישי. כמו שנגיד, אפשר להבין את זה, זה גם קשור לתשעה באב. אם בני ישראל לא היו שומעים למרגלים, מה היה כל הסיפור של המרגלים? ארץ ישראל מוקפת במים, ככה כתוב, בקדמונים, כתוב במדרשים, ארץ ישראל מוקפת מים. זה לא בדיוק, יש מקומות מספיק גדולים שאפשר להיכנס גם בלי מים, אבל בגדול, ארץ ישראל מוקפת מים. למה ארץ ישראל מוקפת מים? אז כתוב שני פירושים הפוכים. פירוש אחד, כדי לשים לך מניעה. אתה צריך לחפש גשר, סירה, משהו, אתה לא יכול לבוא ככה. שאל נעליך מה רגליך, מי אתה שאתה נכנס? אז מזמינים לך מניעה. הפירוש ההפוך הוא שפותחים לך שערים, מראים לך, אתה יכול לטבול, אתה יכול להתאר. מה התירוץ? איך שניהם הולכים יחד? אם אתה מתגבר על המניעה, אז תבלת. זה התבילה שלך. זה לא משנה אם אתה התגברת על המניעה על ידי זה שנכנסת במים עד פה, או שהתגברת על המניעה שהלכת על גשר רעוע והחזקת בחבל. אבל התגברת על המניעה, אז זה התבילה שלך. תחשבו עכשיו על בני ישראל, הם היו בקדש ברנע. אתם יודעים מה זה קדש ברנע? זה בנגב הדרומי באיזשהו מקום. הם היו, עוד הם היו בארץ ישראל, הם היו צריכים לעלות איזה ג'בלה אחת, הם כבר היו מגיעים. והמרגלים חזרו לשם, ואם הם לא היו שומעים בכל המרגלים, הייתה איזו משוחה שצריך לעבור אותה. זה היה איזה גדר שצריך לעבור אותה. אם הם לא היו שומעים בכל המרגלים, אז ברגע שהיו, הענן היה עולה והם היו מתחילים ללכת, כבר מהפסיעה הראשונה, זה היה נקרא שהם נכנסים לארץ ישראל. ובאיזה יום הם היו אמורים לא לשמוע בכל המרגלים? תשעה באב. זאת אומרת שהפסיעה הראשונה להיכנס ממש לארץ ישראל, אחרי שעברו כבר את התבילה, את המשוחה, את המניעה, זה הייתה מתרחשת בתשעה באב. היה לנו שני תאריכים מרכזיים, היה לנו את פסח שבו יצאנו ממצרים, ואת תשעה באב שבו נכנסנו לארץ ישראל. יכול להיות שגם אותו היינו חוגגים שבעה ימים. זה לא פחות, זה לא פחות חג. זאת אומרת שבעצם תשעה באב הוא התחיל עקום בגללנו, אבל מצד למעלה, הרי כל הסיפור הזה של המרגלים זה תוכנית אלוקית, רק אנחנו יכלנו לבחור באיזה דרך להעביר או לעבור אותה, אם לעבור אותה ככה או לעבור אותה ככה. אז אנחנו הלכנו בדרך הקשה. ואותו דבר, כל הגלויות וכל החורבנות וכל הסילוקי שכינה שהיו, בכל מקום שהיו, תמיד היה אפשר לצאת ידי חובה עם משהו אחר. דיברנו על זה פעם, מי שלומד בתנך את הסיפור של החורבן, יהיה בטח מישהו שזוכר שדיברנו על זה. מי שקורא בתנך את הסיפור של החורבן, החורבן לא היה בבת אחת. הגיע פול תגלת פילסר, הם לקחו שבט, שבט וחצי, אחר כך הגיע עוד מישהו ולקחו את הכל, אחר כך הבבלים התחילו לדכא, שימו לב, סך הכל את מדיניות החוץ הם התחילו לדכא. תכרות ברית שאתה לא קוראת ברית עם פרעה, חוץ מזה לא היה מעניין אותם, אפילו מס הם לא לקחו. וכל פעם נכנסו יותר ויותר, כל שלב כזה, עם שלב כזה יכלו לצאת ידי חובה את כל החורבן ואת כל 2,000 שנות גלות. מה היינו צריכים לעשות אז? חטאנו. זה הכל. וכל פעם שלא הבנו את הפשט, ואז היה בא משיח. כן? ברגע שלקחו בגלות, היכו את עיון, איך קראו להם, כל הערי נחלת שבט דן שם בצפון, נפתלי, היכו שם כמה נכנסו והיכו כמה ערים, אז בזה עם ישראל יכל לצאת ידי חובה את כל הגלות, עם כל הגירושים, עם כל החורבנות, עם כל השואות, עם כל ה... ולא קלטנו מה מדברים אלינו. ואחר כך עוד ועוד ועוד, לא יודע, ככה זה היה, אבל על כל פנים יש איזו נקודה טובה מתחת לכל העניינים האלה. אם היינו מקבלים אז את המכה והיינו חוזרים בתשובה והיה בא משיח, אז היינו עולים בדרגה, ביית משיח זה הרבה יותר גבוה מבית המקדש הראשון. בפרט עוד שחלק מהעם עבדו אז עבודה זרה וכל זה. אז זאת אומרת שבעצם המכה הראשונה הזאת היא התחילה לבנות את בית המקדש השלישי. וזה כמו שאמרנו, המורה שותק בעצם הוא בדרך להביא לך רעיון שאתה עוד לא מכיר כמותו. רק בפועל אתה חווה ריחוק. אתה אומר, לא, אני שותק, לא הגיע לי, לא זה, לא. אז לכן יש את כל הדברים האלה. תראו כמה דברים ראינו כבר. ראינו, האחרון ראינו את יצחק, שלעתיד לבוא דווקא לא יגידו אבינו אתה. את הסיבות לא נדבר עכשיו, זה ארוך. ראינו את עצם הלוז. שהוא מרמז על התחייה ובחיצוניות הוא מרמז על אבלות עם קליפה קשה. ראינו את הבינה שמינה דינים מתארים, ממנה יצאים כל הדינים, אני בינה לי גבורה, אבל אין הדינים נמתקים אלא בשורשן. וצריך דווקא להמתיק בשורש הבינה. ראינו עוד כמה דברים, אבל עכשיו צריך להבין שכאן בעצם בתורה הזאת, תכף נראה, הוא אומר כאן עוד נקודה שפה זה עוד יותר בולט, זה כתוב בליקוטי הלכות. זהו שלושה שבועות שהם 21 יום שבין המצרים, הוא כנגדו באילן לוז. בשביל זה נוהגים לאכול ביצה בסעודה מפסקת בתשעה באב, כי הביצה נגמרת ב-21 יום, כמאמר חז"ל, תרנגולת מולדת ל-21 יום, וכנגדו באילן לוז, ממתי שהפרח נופל, עד שרואים איזושהי צורה של אגוז, עד שהוא נראה כמו אגוז אצלנו, זה לוקח חצי שנה, אבל עד שרואים, לוז לא גודל בארץ, אבל מי שראה איך שזה גודל באירופה, כשהיה להרים, אז יש אגוזים שגודלים בארץ, עד שרואים את הצורה של האגוז לא כך הרבה זמן, עד שרואים אותו כמו שאנחנו רגילים לראות אותו בחנות, אז הלוז לוקח 21 יום. 21 יום זה 21 יום של אבלות. הוא ממשיך, הוא כנגדו, וזה עצם הלוז, זהו עצם הלוז, עצם לוז שיש בעורף הדם, שישאר אחר כליון הגוף. אז האבלות הזאת היא מרמזת לנו על תחיית המתים. זאת אומרת, ציור אחד נחרב כדי שיבוא במקומות ציור יותר עמוק. וממנה התחדש בניין הגוף בשביל תחיית המתים. יהודים אמרו תמיד שכשיבוא משיח, אז יום ראשון של היום הראשון של שלושת השבועות, 17 בתמוז, יהיה יום טוב ראשון, ותשעה באב יהיה יום טוב שני, ושלושת השבועות יהיה חול המועד. היה פעם מישהו שאמר שהוא היה מסכים שיהיה הפוך, שיום טוב ראשון יהיה תשעה באב, יום טוב ו-17 בתמוז ששנה הבאה יהיה יום טוב אחרון, וכל באמצע שיהיה חול המועד, שלושת השבועות לא נורא שישארו ימי חול. אבל זה בדיחה. אבל באמת, למה באמת שלושת השבועות זה חול המועד? כי זה באמת חג וזה באמת חול המועד. זאת אומרת, יש משהו בשלושת השבועות האלה, ועד הרבה, ככל שמתקרב האבלות לשיא, החפה אלף יום האלה זה כנגד החפה אלף יום שמי ראש השנה עד השנה רבה. יש בזה, זה לא סתם, זה יום העשירי באב, שרוב בית המקדש נחרב ביום העשירי. אנחנו כבר כוח להתאבל כל כך. בעצם היה, אמר אחד המוראים, זה הרב יוחנן, מישהו, אם אני הייתי בדור שקבעו את התעניות, הייתי קובע את זה בעשירי להתענות. אז היום העשירי הזה הוא כנגד שמחת תורה. וככה זה יהיה לעתיד לבוא. עכשיו, מה כל זה אומר? אתם, זה כבר כמעט נגמר הקטע הזה, וכתוב כאן רק עוד כמה רמזים. אבל צריך להבין, שנייה, עוד לא התחלתי. כל זה היה הקדמה. צריך להבין עניין אחד, עניין גדול שמאוד מאוד נחוץ להבין אותו. זה עובר בחיים שלנו לאורך, כמעט כל יום פוגשים את זה. כשיש לנו בעיה, יש אפשרות להתנתק. אני אוהב להתנתק מבעיות, ככה אני פותר בעיות. זה לא נכון, אל תלמדו ממני. זה לא נכון. בעיה צריך לפתור, לא להתנתק. יש לנו את כל הצד השמאלי של ההשתלשלות, ואת כל מה שמשתלשל מזה. את כל העלמות, ואת כל ההסתרים, ואת כל הדברים האלה. יש לנו את הצד הימני של ההשתלשלות, וכל מה שמשתלשל מזה. יש לנו את החוכמה ואת הבינה. אז בעצם אנחנו צריכים לברוח מהבינה אל החוכמה. ומכל מה שמשתלשל מהבינה, צריך לברוח אל החוכמה. ואז לא צריך לא תיקון רחל ולא תיקון לאה. צריך פשוט להימוג אל תוך החוכמה. והחוכמה זה דבר שלא צריך לתקן אותה. החוכמה היא למעלה מרחל ולמעלה מלאה, לא צריך לתקן אותה. צריך להיות שם. בלתי לשם לבדו. ובסוף מושיבים אותנו לארץ. אומרים לנו, תיקון רחל, גמרת תיקון רחל, יש תיקון לאה, מה זה כל הדברים האלה, מה כל כך אכפת? מה זה משנה, סביבה לא טובה, בוא נברח. הנקודה היא שמתאבע הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה בשביל זה כל הדברים, בשביל זה כל הגאולה העתידה מרומזת ביצחק, בעצם הלוז מרומז בגוז עם קליפה קשה, ואיך אמרנו, שמחת תורה מרומזת ביום העשירי באב, שזה האבלות הכי קשה. אנחנו כבר לא יכולים להתאבל כל כך, אז כבר אמרו לנו, יאללה טמבלים, תפסיקו. אבל בעצם זה, זה המקום הכי, הכי חמור. וכן הלאה. ובכל החף א' יום האלה מרומז ההבשלה של הלוז. ודווקא התיקון של הבינה, אפשר לברוח מהבינה לגמרי. יהודי מצווה לקחת את הבינה ולתקן אותה. לתקן את הבינה זה להתבונן בה בגדולת השם ובאחדות השם, ולראות איך שהוא לבדו ואין זולתו. זה התיקון של הבינה. לא מספיק שבורחים לחוכמה. עכשיו, בפשטות אפשר לומר שזה לא מספיק שבורחים לחוכמה, כי שם אפשר להחזיק מעמד. זה גבוה זה גבוה מאיתנו. צריך לתקן את הבינה, כי זה גובה העיניים שלנו. אבל האמת שזה ככה השם רצה. זה לא רק בגלל זה. השם רצה שאנחנו נתקן את המקומות הנמוכים, שנתקן את הכלים, שנתקן את המקום של הפירוד, שנצא 600 אלף איש ממצרים, שבמצרים כל אחד הלך לדרכו, במצרים לא היו באחדות. בתנאים קשים אז רבים כל הזמן. אחרי אסון אוהבים להיות באחדות. אבל בתנאים קשים אז בדרך כלל כל אחד צריך לדאוג לעצמו. מצרים לא היו באחדות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, העבירו אותנו את הים, והעבירו אותנו גילוי מאוד גדול, כדי שנהיה כולנו באחדות, וה-600 אלף פרטים האלה צריכים לקבל את התורה. ואם היה חסר אחד, לא היינו מקבלים את התורה. אז צריך 600 אלף פרטים. אם זה כבר אחדות אחת, מה זה חשוב אם יהיה 600 אלף פרטים? לא, ה-600 אלף פרטים האלה מייצגים את כל הספקטרום, כל השישה מידות כפול 600 אלף, כפול 100 אלף. וכל אחד, כל יהודי מושרש באחד מה-600 אלף האלה. כל אחד יש את האופי שלו, כל אחד הפוך מהשני. וזה משדר אנתרופיה, זה משדר איש לדרכו פנינו, איש לדרכו טעינו, כמו שכתוב. וכולם צריכים לעשות 180 מעלות, קבצנו יחד מרבה כנפות הארץ, במקום להיות ככה, להיות ככה. להתחבר חזרה, להתחבר לאותה נקודה, להתחבר להר סיני, להתחבר לבית המקדש. וזה בעצם הגאולה, לעשות את התיקון במקום שיש את הנפרדות. וזה גם אומר, כולל בתוכו את מאמר חז"ל, שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, בית המקדש הראשון נחרב בעיקר בגלל עבודה זרה, וגם בעבודה זרה וגם בשנאת חינם יש את הנקודה של האנתרופיה, של ההתרחקות מהמרכז. עבודה זרה, כל אחד מוצא לו את במרכאות, את האלוקים שמתאים לאופי שלו, ובשנאת חינם כל אחד מוצא איפה שני מעצבן אותי. אבל זה בעצם אותו דבר. זה אותו פגם. זה מסלק את השראת השכינה. והתיקון, זה התיקון הזה. עכשיו, מה החידוש בחסידות? החידוש בחסידות הוא שלא שאנחנו צריכים עכשיו לייצר משהו חדש, שכאילו נחרב בעינינו. המשהו החדש שאנחנו אמורים לגלות, אנחנו סך הכל אמורים לחשוף אותו, לגלות אותו. הוא קיים בשלימות, הוא כבר עכשיו הרבה יותר גבוה מה שהיה אי פעם, ואנחנו צריכים פשוט למצוא אותו ולגלות אותו ולהתחבר אליו. וזה הרבה יותר קל. כן, כמובן גם על זה היצר הרע מגיע, ברור. זה סוג של יצר הרע מסוג אחר שאנחנו לא מכירים אותו. יצר הרע שאומר, כן זה קל, אבל אתה מלוכלך כל כך. אם היית צריך ליצור משהו חדש, היית יצר משהו קטן. אתה צריך לחבר למשהו גדול, איך אתה יכול? הוא תמיד, הוא חכם. אבל צריך לדעת שזה בא ממנו, זה לא בא ממידת הענווה, כי עדיין אנחנו לא במידת הענווה. זה בא ממנו, וצריך להגיד לו שילך מאיפה שהוא בא לשם שהוא יחזור. והנקודה האמיתית זה להתחבר. להתחבר כולנו יחד, ולהתחבר כולנו יחד לקדוש ברוך הוא. זה בעצם העבודה. אנחנו ראינו את זה בתורת התוו, בעניין של חשבון הנפש, שבן אדם כל היום היה מפוזר, ובערב הוא מספר לקדוש ברוך הוא איך היה נראה כל היום שלו. הוא מחבר את הכל, הוא מעלה את זה קורבן כאילו. ועכשיו יש לנו את זה מבחינה ציבורית, של... יש נקודה, יש נקודה שצריך להבין אותה. או ככה אומרים, אומרים בשם צדיקים, אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה בפנים, אבל ככה... אולי שזה בשיחות התחזקות, זה יכול להיות, שם כתוב הרבה תורות שבעל פה. שהיה פעם מלך שגזר עונש בסקילה על הבן שלו, שקחו אבן ענקית, יזרקו עליו. הוא חטא, הוא מרד במלך. אבל זה הבן שלו, הוא מאוד אהב אותו. אז הוא לקח את התליין שהיה אמור לבצע את הפקודה, ואמר לו שיקח קבוצה של משרתים. שיקחו פטישים וישברו את האבן. ישברו את האבן לחתיכות קטנות. ואחר כך יקיימו את המצווה של המלך. זרקו עליו את כל החתיכות הקטנות האלה. מה זה כבר יכול לעשות? החתיכות כאלה קטנות. יטריד אותו קצת. אז הצדיקים אמרו שכל הגלות וכל הדינים וכל הזה, זה כל הצרות שאנחנו סובלים, בפרט על הקטע הזה של בן אדם וחברו, שאני לא סובל את זה ואני לא, ופה זה לא מסתדר בדיוק. ובקיצר, אנחנו כל היום עסוקים בלסדר את העולם שיתאים בדיוק לתפיסה שלנו. מוכר? אז צריך לדעת שזה הפריבילגיה, זה לא האיסורים. זה האבן אחרי שהיא נשברה לחתיכות קטנות. וכל דבר כזה צריך להגיד, וואי, תודה שלא כל האבן באה בבת אחת. אז ממילא, אז כאילו, אפשר להתגבר על כל האיסורים הקטנים האלה. ועוד פעם לסבול אחד את השני. ובמסגרות קטנות זה עוד יותר קשה. אני יכול לסבול את הבן אדם שעבר ברחוב בירושלים, פה. אבל לסבול מישהו בשיקון, בשכונה, בבית הכנסת השכונתי, במכולת השכונתית, שכולנו קונים בה כל פעם, ואנחנו פוגשים כל פעם אחד את השני, אז עוד פעם, עוד פעם, אני לי כזה לפניי בתור, בסוף העולם. וזה אבן קטנה, זה לא באמת איסורים. זה לא באמת איסורים. הרבה פעמים כשחוזרים הביתה יותר מאוחר בגלל זה, או בגלל איזה חזן שצריך להראות את הכוח שלו בבית הכנסת. בפעמים מוצאים שרק הרוויחו. נפתח את העיניים, אנחנו נראה. אבל זה הבנים הקטנות. העבודה שלנו זה לזכור, להכניס את האחדות בתוך הריבוי. וזה בעצם כל הנקודה של לאה שהיא בעורף. הנקודה של לאה זה גם עייפה. והעורף, העורף לא מתעייף כל כך מהר. כאן זה הפוך על הפוך. אז בעצם הנקודה היא לחבר את האחדות עם הפרטים, זה הכוח של הבינה. זה הכוח של הבינה. נשאיר את זה פה. השם יעזור לכולנו. שבוע הבא, בלי נדר, אני אהיה פה ביום שלישי. כן. וכולו, וכן הלאה. שבוע הבא אני לא יכול ביום אחר. אבל אחר כך, תנסו להתאים את עצמכם, מי שיכול, מי שלא, שיתפלל על זה. אני לא יכול להמשיך ביום רביעי. השבוע הבא, אני אהיה פה ביום שלישי, בלי נדר. אחרי זה גם.
זה קבוע, זה לא חד פעם.
עוד פעם, לא, זה לא חד פעם. יום שלישי.